החי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב במהדורה המרכזית, מספר הנפטרים מהמגפה בישראל הגיע היום ל-200 נפטרים. בסוף השבוע נפטר הרב צבי פורוש, אחרי שרעייתו מרת ביילה פורוש, נפטרה אף היא מקורונה לפני מספר ימים. בליל שישי נפטר ראש ארגון מתנת חיים, איש החסד הרב ישעיהו הבר. אחריו נפטרו מרת חנה לאה הרשלר והרב אפרים נחמן בלום. מקרה חריג בצפון, ילדה חרדית בת 11 שחלתה בקורונה ושעתיים בני משפחתה במלון כנר, ובליל בית החולים רמב״ם בחיפה אחרי שמצבה החמיר באופן משמעותי. היא נמצאת במצב קשה, מורדמת ומונשמת. מדובר במקרה הראשון בישראל של חולה במצב כזה פחות מגיל 19. בארצות הברית נפטר בערב שבת הגאון החסיד הרב ישי יעקב שווי, רבה של שכונת קראון הייטס ומחשובי חסידי חב"ד. ולפני זמן קצר מאות אלפי ילדי ישראל קראו יחד פרקי תהילים בתפילה המונית שהתקיימה ברחבי הארץ באמצעות קו השידור של כל חי. התפילה הועברה על ידי רמקולים בכל הריכוזים החרדיים. שר הבריאות הרב יעקב ליצמן הודיע לראש הממשלה כי החליט לעזוב את משרד הבריאות לטובת משרד השיכון. וראש הממשלה נתניהו אומר היום כי ישראל תחיל את הריבונות על ההתנחלויות היהודיות ובבקעת הירדן בתוך כמה חודשים, זאת על פי התוכנית של הנשיא טראמפ. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. המגפה עדיין כאן ובעוצמה רבה. מספר החולים הולך וגדל, בעיקר בריכוזים החרדיים ובעיקר בעיר בית שמש, כך לפחות על פי המספרים של היום. מספר הנפטרים מהמגפה היום הגיע ל-200. במקביל, כל גדולי ישראל מכל החוגים, מכל הקהילות, כולם שוב ושוב מדגישים ואומרים כי גם אלו שכבר מקלים ומקיימים עניינים תחת כיפת השמיים, יש להמשיך לעשות זאת עם כל כללי הזהירות. החלי הישיבות היום לא נפתחו, למרות שהתחיל זמן קיץ, אולם כוללים רבים וישיבות רבות החלו את סדר הלימוד היום את זמן קיץ, מהבתים ברחבי הארץ באמצעות קווי טלפון. בהמשך נדבר גם על זה, ונפתח עם חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. שלום וערב טוב.
תודה לכל המאזינים.
קודם כל, אנחנו כולנו ברגעים של התעוררות, מקווים שהמגפה הזו תעבור מעלינו. איך התחושות שלך בימים האחרונים? אתה יודע, אנחנו הרבה זמן לא בבתי כנסת, הקושי הוא גדול, משפחות רבות בבית, גם המצוקה הכלכלית. איך אתה מתרשם מהפעילות הכללית בנושא הזה?
מה אני אגיד לך, כתוב בספרים הקדושים שהעניין הזה של שלקחו מאיתנו את בתי הכנסת ובתי המדרש, גם שמעתי הרצאה מהרב, אני לא זוכר את השם, מהכלי יקר שהוא מביא, וגם באש קודש שכותב הרבי מפיאסצנה, אבל חובת התלמידים בזמן מלחמת העולם שסגרו את בתי הכנסת, זה אחת הגזירות הנוראיות ביותר שבלעם הרשע אמר מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, הוא רצה שיסגרו את בתי הכנסת ואת זה הוא לא הצליח. וכאשר קורה גם דבר כזה, אז מבחינת חורבן בית המקדש ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים ולא עשה כליה בישראל, סגירת בתי כנסת זה כמו חורבן בית המקדש, שזה יהיה כפרה שחס וחלילה לא יהיה בצער נפשות, אז הקדוש ברוך הוא סגר את הבתי כנסת. כך כתוב באש קודש וכך כתוב גם בכלי יקר. אז נקווה בעזרת השם שכבר הבנו את המסר, די מספיק, הקדוש ברוך הוא יודע כמה צער יש לשכינה ולעם ישראל שסוגרים בתי הכנסת, בתי כנסיות ובתי מדרשות, והיא רצון שנזכה באמת שכולם יהיו בריאים ונוכל לחזור לבתי כנסת ובתי מדרש.
אמן, 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 בקרוב מאוד. הרב אייכלר, כשאנחנו מדברים הערב, החל רשמית זמן קיץ בישיבות, תלמודי התורה היו צריכים כבר להתחיל לפני מספר ימים, אבל המציאות הזו לא מאפשרת כמובן חזרה ללימודים. אתה היום מדבר בהרחבה ומביא גם תוכנית מפורטת מה צריך לעשות בסוגיית התשלומים לתלמודי התורה באופן כללי וגם בימים הללו.
בעניין הישיבות, אני כבר בקשר עם המלל ועם כל הגורמים כבר יותר משבוע, כי גדולי ישראל רוצים שיפתחו את הישיבות, אבל בתנאי, קודם למעשה, רק בתנאי שאפשר להבטיח שהבחורים יהיו בריאים, ייכנסו בריאים וייצאו בריאים בעזרת השם, והתורה מגנר מצלה. עכשיו, מה שאני מדבר עכשיו היום, זה נושא שגם בימים בעזרת השם, שמהר מהר יעבור, תעבור המגיפה, אנחנו נעמוד בפני מציאות שכבר שנים רבות אנחנו עומדים בה, שישנם תלמודי תורה, שפעם זה היה כמה וכמה אנשים, היום זה רבבות רבבות תלמודי תורה, שהילדים שמה הם בבני העניים בדרך כלל, והמלמדים מקבלים חצי מהמשכורת שמקבל מורה בחינוך העצמאי או ברשת החינוך של מעיין החינוך התורני. גם הם היו מקבלים פחות חצי ממה שהיו מקבלים בממלכתי כאשר קמה המדינה וקמה האפליה הזאת. אבל בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, מקבלים, הרשתות מקבלים תקצוב של 100%. ותלמודי התורה לא. וידענו שיש לזה מחיר ואנשים שילמו שכר לימוד גבוה והכל. היום, בלי עין הרע, יש כל כך הרבה רבבות, היית אומר מאות אלפים, שאין להם לשלם שכר לימוד. והמלמדים מקבלים חצי משכורת במחצית מה שמקבלים אחרים. ותרומות היום לתלמודי תורה אין כל כך. נותנים לכוללים, נותנים להרבה דברים חשובים, אבל תרומות לתלמודי תורה לא נותנים. ולכן פניתי לחבריי ביהדות התורה, וזה לא פעם ראשונה, וזה הבסיס רצונם של גדולי ישראל, להקים רשת חינוך חרדית לתלמודי תורה. שאינם כן, מתקבלים ברשת החינוך של המעיין ולא בחינוך העצמאי.
שמענו על היוזמה הזו שלך, אני רק רוצה לפני כן קצת להסביר למאזינים למה אתה מתכוון, אולי אנחנו קצת טועים. היום יש את שתי הרשת אחת של ש"ס, רשת אחת של החינוך העצמאי, שתיהן מתעסקות בעיקר גם בקירוב, אבל לא רק. מה היתרונות של הרשת הזו שאתה רוצה להעתיק אותה לתלמודי התורה? הרי שם יש גם כן פיקוח של משרד החינוך, יש כללים אחרים שצריכים לעמוד בהם, לימודי ליבה למשל, עוד הרבה מאוד דברים אחרים. איך זה מסתדר עם תלמודי תורה? למה אתה מתכוון?
כל הגזירות של הליבה וכל הסיפורים של העשור וחצי האחרונים עם הליבה, זה הרי גם היה מכשיר כדי להפלות לרעה את ילדי תלמודי התורה. זה כמו שיגידו שילד בתלמוד תורה שנכנס למכולת, סבסוד החלב והלחם יהיה מחיר אחר, או בתרופות, ילד שלא לומד בחינוך ממלכתי יקבל תרופות אחרות. זה עוול, זה דבר שלא יכול לקרות. ואי אפשר לעמוד בזה יותר. במשך עשרות שנים עמדנו בזה, על ידי זה שהיו תרומות, כמו שאמרתי, וגם היה יותר כסף. היום האנשים נאנקים, הרי הילדים של התלמודי תורה מגיעים לרבנן ורבנן גדולי ישראל, והם אומרים שלא רק שאין להם כסף, שאין להם שכר לימוד. גם הילדים לא מקבלים חינוך. אנחנו יודעים היום, אבי, אתה יודע, שחינוך היום זה לא רק מורה שיושב מול 30 תלמידים, כמו שהיה כשאני הייתי ילד, ואומר...
הרב אייכלר, את הצורך בלהוזיל את המחירים, לא צריך להסביר את
הצורך הזה. לא המחירים, הצורך בחינוך. צריך כל ילד לקבל סלי, זה נקרא סלי חינוך. הלך משרד החינוך ואמר, אוקיי, נותנים 55% ממה שמקבל ממלכתי, מקבל תלמוד תורה, נכון? אבל 55% ממה? מהבסיס. הוסיפו מיליארדים מיליארדים של סלי חינוך לקידום ילדים, מיליארדים מיליארדים. מכל המיליארדים האלה לא נותנים את ה-55%. ולכן,
אני רק רוצה לעשות סדר ולהבין. האם כל הזעקה הוא על זה שה-55% דרדרו ל-30, ל-20 ומשהו אחוז, או שכל הזעקה על זה שההורים צריכים לשלם, כי בכל תשובה שתענה יש כאן יתרון ויש חיסרון. אם רוצים את מלוא הסכום, אז צריכים לעמוד בהרבה מאוד התחייבויות שגדולי ישראל מתנגדים להם, ולכן מאז ומעולם ויתרו על חלק גדול מהסכום. אם רוצים לנהל מאבק על תשלומי ההורים, אז אפשר לפנות לגדולי ישראל שיורו לכל תלמודי התורה להפחית משכר הלימוד. אם רוצים להקים עוד רשת חינוך, אז צריך לעמוד בכל התנאים שרשתות אחרות עומדים בהם.
אי אפשר להפחית, אבל זה בנוסף גם הוא על סוננו, זה עוד ועוד ועוד, זה מכה על מכה על מכה. אי אפשר להפחית שכר לימוד כשאין לך תקצוב ממשרד החינוך, אפילו לא את ה-55% שהיה אמור אז. ולכן אני רוצה רשת שתעמוד תחת חסותם של גדולי ישראל, והם יקבעו מה ילמדו ומה לא ילמדו. לא המשרד החינוך החילוני יקבע. זה הרעיון של עצמאות החינוך החרדי.
כלומר, אתה רוצה, הרב אייכלר, הרעיון שאתה מציג כאן זה לפתוח את אותו הסכם היסטורי שנעשה עם המדינה, שמוסדות פטור מקבלים מחצית מהסכום בתמורה לעצמאות. אתה אומר, תשאירו לנו את העצמאות ותגדילו את התקציב.
אני רוצה שישאירו לנו את העצמאות כמו שישאירו לעצמאי ולרשת החינוך של שס, שלא ייתנו איתם שום דבר, הם מקבלים 100% כמו בחינוך.
ייתנו, אבל לומדים שם ליבה, הרב אייכלר, יש לימודי ליבה.
לא, לא, מה שיש לימודים אצלהם זה עניין שלהם. אנחנו, הלימודים שלנו יהיה על פי הוראות מרנן ורבנן גדולי ישראל. ואני לא מוכן בגלל זה לשום דבר. אחר כך הם יבואו ויגידו, כך כמה אחוזים פחות, אולי יכול להיות שגדולי ישראל יגידו להסכים. בעיקרון, אבי, אני כחבר כנסת, כשליח ציבור, כופר בזכותה של המשטר החילוני לקפח ילד בתירוץ של ליבה של ללמוד, אני אגיד לך מה ללמוד. כי כל רעיון החינוך העצמאי, כל רעיון עצמאות החינוך החרדי שבגללו הסכמנו למדינה היהודית בארץ ישראל, זה היה עצמאות החינוך החרדי. אבל אם תבוא ותגיד לי, הם עושים ככה והם עושים ככה, התשובה שלי שיש לנו גדולי ישראל, שהם יהיו, גם חינוך העצמאי צריך להיות, והוא נמצא תחת חסות מועצת גדולי התורה, גם מעיין החינוך התורני הוא תחת מועצת גדולי התורה, גם הרשת הזאת תהיה תחת גדולי ישראל, שהם יתבו לנו מה לעשות. אבל כבר שנים רבות, בכל הסכם קואליציוני אתה תשים לב, מדברים רק על הרשתות, ותמיד אני צריך, ומה עם הטאטים, ומה עם המוכשר, ומה עם כל אלה? מורידים ומורידים ומורידים ומורידים, עכשיו הגיעו מים עד נפש. או
אז אתה אומר שאתה מעלה את הנושא הזה בצורה משמעותית, לקראת דיוני ההסכם הקואליציוני שיהיו בעוד חודש, מתי זה אמור להיות?
לא עוד חודש, עכשיו ביקשתי מחבריי דיון בסיעת יהדות התורה, אני רוצה שתהיה החלטה שאנחנו דורשים בהסכם הקואליציוני, שיהיה כתוב בפורש, שתוקם רשת תלמודי תורה לאלה שלא נמצאים במעיין החינוך ובחינוך העצמאי.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה, בהצלחה, בשורות טובות.
בעזרת השם ובסייעתא דשמיא.
ואנחנו עם ראש עיריית בית שמש, הגברת אליזה בלוך, שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
אנחנו מדברים על העיר בית שמש, מספר
החולים בעיר. העיר הכי מדהימה בעולם.
בין היתר, זה נכון. ויש בה עוד כמה, לצערנו, כמו בכל הארץ, דברים שאנחנו לא תלויים בנו, אנחנו מצפים לישועת השם שהמגפה הזו תיעלם. אבל אנחנו צריכים לעשות את מה שמוטל עלינו. נכון. המספרים בבית שמש לא פשוטים בכלל, בחלק מהשכונות נקרא לזה כך, מה שהוביל את המשטרה להטיל סגר על שכונות העיר בית שמש, כמו שהיה בירושלים במהלך ימי חג הפסח.
אז אני אגיד ככה, קודם כל חשוב לי להגיד, וזה מרגש אותי, שבמרבית העיר אחוזי ההדבקה נמצאים בירידה, בהאטה או בהפסקה לגמרי, זה רוב העיר בית שמש. נשארו לנו שתי שכונות בלבד, רמת בית שמש ב' והקריה החרדית, שתי שכונות נחלה ומנוחה בלבד, שבהם היה בימים האחרונים קפיצה גדולה של הדבקה. אני חייבת לציין שרוב ההדבקה הייתה פנים משפחתית, אבל זה עדיין הדבקה משמעותית, והתקבלה החלטה להטיל שם הגבלות של תנועה כדי שההדבקה לא תתפשט ביתר העיר, אבל בעיקר לעשות שם עבודת פינצטה. האתגר שאנחנו הגדרנו לעצמנו מהבוקר זה לעודד את כל החולים המאומתים עם בני המשפחות שלהם לצאת מהעיר, לצאת למלונית.
אז רגע, אז לפני שנדבר על היציאה למלונית של חולים מבית שמש, בוא נדבר רגע ספציפית על המקום, על המיקום שבו את מתארת את העלייה במספר החולים. באותו מיקום בערב חג הפסח הייתה חלוקת ביצים הגדולה הזו שהתפרסמה, הסרטונים הללו עם מאות אנשים נדחקים לאיזה מסעית?
א', כן.
אוקיי.
ובית, אני נורא נורא נזהרת, וחשוב לי להגיד את זה, מכיוון שבאמת מרבית התושבים התנהגו כל כך למופת, אבל זה נכון שזה באותה שכונה ששם זה היה.
לא, וברור שאנחנו לא יודעים לתלות את זה בזה, אני רק ברור, מנסה לכוון,
נכון.
לכוון את המאזינים.
אתה בעצם מעודד אותי להגיד, מי שמתנהג לפי הכללים, סיכויים כן. שלו להידבק, יורדים. אתה צודק מאוד, זה אני רוצה לחזק.
למה צריך לעודד להגיד, זאת האמירה, וזה נכון. לא משנה מאיזה סקטור, איזה אוכלוסייה, איזה חסידות, איזה פלג, איזה מנהיג, איזה זרם.
הקורונה לימדה אותנו, נכון, כן. אחד הדברים שלמדנו מהקורונה שכולנו בשר ודם, זה ממש לא משנה באיזו דרך בחרנו
להביא. אנחנו רואים את גיא ודעידה החרדית, מרן, הרב, גיא ודעידה החרדית, ובדץ הידה החרדית, וכל גדולי ישראל, גם מכל קהילות סאטמר, תולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק, כולם חתומים, כולם כתבו, כולם אמרו שההוראה כרגע להישמע להוראת הרופאים מפיקוח נפש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא צריך ללכת פה בין הטיפות, גברת בלוך.
אני לא הולכת בין הטיפות.
להיזהר בלשונך. זאת האמירה.
אני לא הולכת בין הטיפות. אני רוצה להגיד לך שאני ניהלתי עשרות שיחות עם רבנים, ורוב רבני העיר בית שמש, וגם רבנים מחוץ לעיר, נתנו הנחיה מאוד מאוד ברורה להקפיד על הכללים. לצערי, יש לנו עוד מעט רבנים, מעט רבנים שלא קוראים להפרדה הזאת, ולהפך, אפילו מעודדים את התלמוד התורה להתקיים. ואני מנצלת את הבמה שלך ולהגיד שאנחנו לעולם לא נסלח לעצמנו אם נדע שיכולנו להציל אדם, ובגלל שלא הקפדנו להזהיר, לאיים, לבודד, לא הצלנו את חייו, זה בעיניי אחריות ציבורית מאוד גדולה.
אני באמת נותן סיכוי קלוש שאותם רבנים מאזינים עכשיו לקולך, אם באמת מדובר בקומץ כל כך קטן ושמבדיל, מבדל את עצמו מכל כך הרבה דברים, שאולי במקרה הזה שוב פעם רואה את השלטון הציוני לנגד עיניו, כשמדובר בקורונה, והקורונה היא לא ציונית, היא פשוט מגפה.
קורונה... היא בכל העולם, היא מגפה וצריך להכיר בזה ולהתאמץ.
או שצריך להראות לרבנים האלה את ההלוויות מניו יורק, עד היום, כל ממש כמה שעות שם ההלוויה, ולראות שם איך קהילת סאטמר סגורה ומסוגרת, או שהם לא יודעים מה קורה, אבל בואי ניגש רגע למציאות, איך מוציאים משפחות כאלה, שיהיה להם מאוד מאוד קשה להיות בבתי מלון, אולי גם כשרות העדה החרדית אפילו לא מספיקה להם, אני לא יודע איך עושים את זה.
אז קודם כל זה לא קל. אנחנו משקיעים בזה מערך מטורף של נציגים מתוך העדה ואנשי קופות החולים וניסיונות להתאים צימרים שלא ייראה כמו מלון, עם הכשרים מיוחדים, עם הפרדה. בחלק מהמלונות יש קומת נשים וקומת גברים, ביטלו את כל הווי-פיי והטלוויזיה. באמת, נעשים מאמצים עליונים כדי לאפשר למה שיותר אנשים לצאת, וזה האתגר שלי, האתגר שלי כראש עיר. שבחוץ השבוע הזה נוציא את כולם.
ונאמר לתושבים באותם אזורים שכן שומרים על ההנחיות וקצת נפגעו מהסגר הזה, שראינו בשכונות אחרות גם כן, הייתה התקוממות של קהלים ואומרים, אנחנו שומרים על הכללים, אז למה יש צורך בסגר? זה הוכח שהדבר הזה עוזר? אנחנו רואים בשכונות בירושלים?
א', זה הוכח שזה עוזר. ב', אני באמת אומרת, ליבי, זה קשה כולנו, כל החברה, עברה ימים מאוד קשים, של פחות בילוי, פחות למידה, פחות עסקים, בתי עסק קרסו, אבל צריך להבין שמדובר פה בחיים ומוות, וכשחיים ומוות, מותר שיהיה לנו תקופה מסוימת לא נוח, בשביל הידיעה שאולי הצלתי את חיי השכן שלי, וזה המסר מבחינתי, אף אחד לא נכנס לסיפור הזה בהתנדבות.
ראש עיריית בית שמש, הגברת אליזה בלוך, תודה רבה.
תודה רבה, והרבה בריאות לכולנו.
בשורות טובות, אמן. עכשיו לנתיבות, ראש העיר יחיאל זוהר, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
גם בנתיבות סגר, גם אצלכם מספר חולים גדול באופן יחסי, עם עלייה משמעותית במהלך שבוע שעבר, עד סוף השבוע. מה המספרים, מה הנתונים, מה התוכניות?
אני אכזב אותך, נכון. התחלנו עם 89 חולים בסך הכל בעיר, אבל אנחנו מדברים על מעל מחצית מהם לא נמצאים כרגע בעיר. הסגר היה מיותר, אהבה שהוא הוחלט. אבל אני אתן לך את המספרים. 36 עוברו למלונית, 3 מאושפזים, 1 נפטרה ו-16 החלימו. זאת אומרת, היתרה שנשארו בעיר הם 33 חולים מאומתים שהם שוהים ב-24 בתי אב.
כן. הסגר אבל, סגר נעשה בגלל הרבה מאוד חולים שאני ואתה לא יודעים עליהם. אלו שרק ירגישו תסמינים מחר, מחרותיים, בהמשך השבוע, שכבר נדבקו בשבוע שעבר.
אוקיי, אז התחילו עם סגר על כל העיר, אני לא כל כך הסכמתי, נאבקתי, זה הצטמצם לשתי שכונות ועוד כמה חובות קטנים, אבל זה עדיין מפריע להרבה מאוד תושבים, סדרי גודל של 1,000 בתי אב, זה לא פשוט.
מה כעירייה, מה אתם עושים בכל זאת כדי
אנחנו
לעצור?
אנחנו עושים את כל מה שמותר לנו, ואנחנו אחראים לעשות, יחד עם המשטרה, יחד עם השירותי הבטחה שלנו, עם 106 שירותים שניתנים לכל החודש וחצי אל הבתים, אל אנשים בבתים, בעיקר למשפחות המודדים והחולים.
אתם מעניקים סיוע לקשישים, מגישים אוכל למי שצריך.
בוודאי, בוודאי, עוד לפני הסגר, וגם בסגר אנחנו נותנים את אותם מנות שנזקקים אליהם, באותם משפחות שנזקקים לפי הרישום שלנו, הכל מסודר.
הקושי הזה להתמודד עם הסגר, אגב, בהרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ, עשו את הדבר הזה בשלושה שבועות האחרונים, באופן נקודתי, כל פעם לפי המספרים וכולי, אתה לא חושש שאם באמת הסגר הזה יוסר, למרות שהצוותים המקצועיים אומרים שצריך אותו, והמשטרה מיישמת אותו, אבל בוא נניח שמלחץ שלך הוא יוסר, אתה לא חושש שזה יחזיר את הקורונה לנתיבות עם מספרים גדולים יותר?
אוקיי, אני מדבר על מספרים קטנים, אתה שמעתי לך בדיוק את המספרים, אני חושב שבמספרים שיש לנו כרגע בעיר, בסדר, לא מוצדק להטיל סגר.
נתיבות עדיין לא היא לא עיר עם מיליון תושבים, כן.
כן, זה עם 40 אלף תושבים, ובכל זאת יש שאנשים לא ממושמעים, הם יש אותם בכל הארץ, לצערי, והם גרמו לזה שיהיה מה שיהיה, אבל אני אומר לך, במספרים שיש, זה לא היה מוצדק.
ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר, תודה ובהצלחה לכם שם.
תודה, טוב.
תודה. רפואה שלמה, נצא לפרסומת ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אחיי וראיי היקרים, מדבר הרב גרוסמן. כתוב בדניאל, מעת ההיא ימלט כל הנמצא בספר, שמי שיש לו חלק בספר תורה ימלט בעת צרה. לכן החלטנו במותת מגדלור לכתוב ספר תורה לזכות כלל ישראל. ההכנסות יוקדשו לעזרה למשפחות במצוקה, במזון ובתרופות. תהיו שותפים בקניית פרשה, פסוק ועוד. חייגו כוכבית 5630, ובזכות תורת חסד ננצל מכל הצרות.
די לעקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני עקיצות יתושים. סנודאי, עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור. סנודאי, נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ. הוא דוחה את היתוש עוד לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, מגן אישי נגד יתושים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור.
הודעה חשובה. בימים אלה מציינים את הילולת הצדיק מקרסטיר, הידוע כפועל ישועות רבות. זקוקים לישועה בפרנסה, ברפואה, בבריאות איתנה, זרע של קיימה או כל תחום אחר? חייגו לעמותת רב להושיע, שהוקמה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ושמכם יוזכר בחרדת קודש ותחנונים. בציונו של הצדיק מקרסטיר שבהונגריה, לאלו התומכים בחסד העצום של האכלת תינוקות רעבים באמצעות עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33. כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33.
הדס מינילאב, 30% הנחה על כל האתר ל-48 שעות בלבד. 30% הנחה. מהרו להזמין www.hadasminilav.com 03-728-7077 03-728-7077. הדס מינילאב.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל חברת הכנסת איילת שקד. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
שרת המשפטים לשעבר, ומבחירי מפלגת ימינה. קודם כל עדכון על המסע ומתן ביניכם לבין ראש הממשלה, אחרי שיחת ועידה כזו או אחרת בין השר בנט לראש הממשלה. איפה הדברים עומדים?
אין כרגע מסע ומתן. הייתה שיחה טובה ונעימה בין ראש הממשלה לבנט, לשר הביטחון בשבוע שעבר, אבל מאז אין איזושהי התקדמות.
כלומר, הכל פתוח, ולא בטוח שאתם עדיין בממשלה, אבל מה בעצם התנאים שצריכים לקרות כדי שתהיה רגועה ותדעו שאם אלו התנאים אתם בממשלה, למשל?
תראה, אנחנו צריכים גם לדעת מה הממשלה הזו מתכננת, מה קווי היסוד שלה, וגם לדעת אם יש לנו יכולת להשפיע. תראה, בואו ניקח כמה נושאים שחשובים לנו.
אמר ראש הממשלה, אגב, לפני שעה קלה, שהחלת הריבונות על בקעת הירדן ויהודה ושומרון, היישובים היהודיים, תהיה בתוך כמה חודשים. הנה לדוגמה לקו יסוד משמעותי.
קודם כל, החלת הריבונות זה דבר מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, אבל אני צריכה להזכיר לך שכשראש הממשלה הגיע לוושינגטון, גם נאמר שהחלת הריבונות תהיה אחרי יומיים, והיא לא קרתה. אז התפקיד שלנו בהחלט זה לדחוף בעניין הזה ככל שניתן, בטח גם לעבוד קונטרה לכחול לבן, כי שם גם מפלגת העבודה אמיר פרץ יוצא נגד זה, וגם גבי אשכנזי אמר שישימו לזה ברקס, ובהחלט אני בטוחה שבגוש השמאל ינסו להרים קשיים, התפקיד שלנו איפה שלא נהיה, בהחלט לנסות לקדם את הריבונות. יש תחום אחרים שחשוב לנו, דוגמה תחום המשפט. אני שמתי את הנושא הזה על סדר היום מהרגע שלקחתי תיק המשפטים, גם במינוי שופטים שמרנים, ברצון לבצע רפורמות במערכת הזאת. לצערי, תיק המשפטים ניתן מלא מלא גם הוא לשמאל, וגם בתחום הזה למעשה לא תהיה לנו יכולת להשפיע. גם התחום הכלכלי הוא מאוד מאוד חשוב לנו, בטח בתקופה הזו. וגם פה אנחנו מודאגים מהעובדה ששני ראשי הסתדרות לשעבר שולטים על שיברים מאוד מאוד חשובים. אז אחר אנחנו צריכים לדעת, אם יהיה לנו השפעה באחד מהתחומים האלה, אז נוכל להיכנס ולהשפיע, ואם לא, אנחנו נהיה אלטרנטיבה מימין.
כשאנחנו מדברים על תיקים, מול גודל המפלגה שלכם, של 6 מנדטים, בסופו של דבר, בתוך קואליציה כזו גדולה, כיום אתם מחזיקים 3 תיקים גדולים יחסית, עם 6 מנדטים, אולי אתם המפלגה הכי מועדפת כרגע, מבחינת התיקים. תמונת מצב נכון לעכשיו.
כן, אנחנו מבינים שיצטרכו להתבצע שינויים, אנחנו לא חיים בחלל ריק, אנחנו מבינים את הסיטואציה, אבל יש פער גדול בין באמת 3 תיקים מאוד משמעותיים שאנחנו מחזיקים היום, או שהחזקנו גם בממשלה הקודמת, לבין להיכנס כגלגל עשירי או הסקופה נדרסת של מפלגות אחרות, שזה לא עומד לקרות. ולכן אני חושבת שלגוש הימין יש ערך גדול. גוש הימין הוא זה שהביא את ראש הממשלה לאן שהוא הגיע, והוא מאוד משמעותי, גם פוליטית זה כוח גדול, וגם אידיאולוגית זה דבר חשוב. השותפות הזו בין הציונות הדתית והימין האידיאולוגי והליכוד והחרדים זה שותפות נכונה עבור הימין. אני מאוד מקווה שראש הממשלה לא יחליט לפרק את הגוש.
כשאנחנו רואים את ההסכם החתום, עיקר הסוגיות השנויות שבמחלוקת זה חוקים שקשורים למשפט, לראש הממשלה, לכהונתו, למלא מקום ראש הממשלה, מספר התיקים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אין שם באמת סעיפים עקרוניים שאני אומר לעצמי, הנה, לזה ימינה לא יסכימו. ואולי כחול לבן, זאת לא עושים ממנה שכבר משנה את כל התמונה, לפחות על פי האידיאולוגיה שלכם. במה ניתן?
שוב, אני אומרת, יש לנו 4 נושאים שמאוד חשובים לנו. אחד זה הנושא המשפטי, אין לנו יכולת השפעה על זה, הכל ניתן לכחול לבן. השני זה נושא התיישבותי והביטחוני, גם תיק הביטחון בידיים של כחול לבן, ואנחנו עוד לא יודעים מה הם הריבונות. 3 זה הנושא הכלכלי, גם זה כרגע לא מוצע לימינה בשום צורה שהיא, ו4 זה חיזוק הזהות היהודית, שזה תפקיד שהוא חשוב מאוד של ימינה ושל הציונות הדתית. אנחנו צריכים לשבת ולראות מה קורה בכל תחום ותחום.
מה עמדתך לגבי חקיקת הבזק הזו שאנחנו רואים בימים אלו? לא יודע, לטוב, לרע?
תראה, אי אפשר לעשות שינוי משטרי בשבוע. החקיקה הזו היא למעשה שינוי משטרי, פתאום במקום ראש ממשלה אחד יש 2. ולכן אני אמרתי היום בוועדה שזו חייבת להיות הוראת שעה, מכיוון שזה לא שהכנסת רוצה לשנות את שיטת המשטר, אלא שנקלענו לפלונטר פוליטי. ונעשו הסכמים פוליטיים, ובגלל חוסר אמון רוצים להגן את ההסכמים הפוליטיים האלה בחוק יסוד. לכן זה חייב להיות בהוראת שעה ולא בחוק קבוע, כי אנחנו לא נרצה עוד 5 או 10 שנים להתעורר למציאות שיש עוד פעם 2 ראשי ממשלה, או שמפלגה קטנה לדוגמה סוחטת מפלגה גדולה, וראש המפלגה הקטנה רוצה להיות ראש ממשלה חלופי. למה? כי אפשר. אנחנו לא רוצים להיות בסיטואציה הזאת, ולכן זה חייב להיות הוראת שעה. יש שם עוד בעיות אחרות, הם רוצים לשריין את החוק ב-75 חברי כנסת, אין דבר כזה, לא היה דבר כזה מעולם וגם לא יהיה. יש תיקונים שצריך להכניס לחוק הזה, זה דבר שהוא לא בריא, אבל כנראה שהוא הוכח המציאות בקונסטלציה הפוליטית שהגענו אליה.
חברת כנסת אילת שקד, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו עם סגן שר חינוך, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, שלום וערב טוב.
ערב טוב וברך.
שיש שבוע טוב ובשורות טובות, אנחנו...
לכל עם ישראל.
כן. מתחילים עכשיו את זמן קיץ, אמנם בשלט רחוק מהבתים, באמצעות קווי טלפון, אבל לפני שנדבר על הישיבות, בואו נדבר גם על תלמודי התורה, שכבר כמה ימים היו אמורים לחזור ללימודים. אנחנו יהודים שומרי תורה ומצוות, אין לנו בבתים אינטרנט ומחשבים וזום, ואני לא יודע, כל מיני מדיות שיש בציבור הכללי, ומצד שני אין מענה אחר. כלומר, כל מיני ניסיונות לפתוח קווי טלפון לא ממש הצליחו. עד כמה משקיעים במשרד החינוך, בילדים שלנו, בסיפור הזה?
אי אפשר לומר שאין פתרונות, אבל הפתרונות הם לא כל כך יעילים, ולא מכיוון שמה שיש זה לא טוב, אלא מכיוון שאם בבת אחת עשרות אלפים, לא יותר, אם זה 150 אלף, אולי מתקיים ליותר, של ילדים, ילדות שמתקשים בזמן אחד, אז ודאי שיש קריסות, ועל זה קשה לומר שנערכו לדבר הזה, אף אחד לא צפה על הרגע הזה. מה שאנחנו כן עכשיו מנסים לעשות עוד משהו, זה יחד קשר בין משרד החינוך למשרד התקשורת, על איזשהו יצירה של משהו שיוכל להקל... מעין כף למד, כן? כמות אדירה של מתקשרים בעת ובזמן אחד, ואולי זה יכול לעזור, ועל זה אנחנו מנסים גם לשלב על ידי מסירת שיעורים בכל שכבות הגיל ולכל מגמות החינוך שיש אצל החרדים, באולפנים, שהילדים ישמעו את זה, והמורים, או נקרא לזה מלמדים, הם אלה שהם יחזרו עם הילדים בטלפונים שהתקשרו אליהם ושאלו אותם, האם למדת את השיעור שמה שהיה היום מהמרצה הזה וזה, וכך בכל שכבת.
כלומר, להפוך את החינוך למשהו הרבה יותר כללי, שיתאים לכולם, לכל הגילאים, לבנים ולבנות וכו'.
לבנים ולבנות ולחסידים וללטאים ולעדות המזרח, כל הגוונים, אמרתי, כל המגמות וכל שכבות הגיל.
זה תלוי כמובן בעובדה שלנו יש קומות קשרות בטלפונים ודברים שתלויים במשרד התקשורת.
אבל כן, אני אומר, הייתה אמורה להיות פגישה במשרד החינוך ובמשרד התקשורת, והיא נדחתה בגלל ישיבה שהייתה למנכ"ל משרד החינוך אצל ראש הממשלה, אז היא אמורה להתקיים מחר. במקביל משרד החינוך מגייס את עצמו לרכישת עשרות אלפי טלפונים, ופה מדובר על כמויות אדירות. ברור לנו שבשלב הזה של מה שיש לנו בקצב, אני גם לא יודע אם זה נחוץ, אבל כל פעמים מבחינת האפשרות שלנו, אין לנו כרגע לרכוש עבור 350 אלף ילדים שנמצאים במוסדות החינוך של הגיל יסודי ועל יסודי, אבל אנחנו כן נלך לכיתות הגבוהות, וזה גם...
הרעיון של שר החינוך לקנות מחשבים, הוא דורש 50 מיליון שקל, מחשבים, ילדים חרדים.
אבל אנחנו באנו ואמרנו שאנחנו לא רואים שהמגזר החרדי משתמש במחשבים, ולכן אמרנו שנמיר את המחשבים לפלאפונים, אבל זה עדיין גם לא היה מספיק. אנחנו מעניינים גורמים נוספים, ואני נראה לי שאנחנו על דרך המלך בהשגת תקציבים לדבר הזה. ואני מקווה מאוד שנוכל בימים הקרובים להודיע...
בעזרת השם, בוא נדבר ברשותך על הישיבות. אתה, שבוע שלם, ניתן לזה הקדמה קטנה, שבוע שלם שמענו על כל מיני רעיונות להכניס בחורים לתוך ישיבות סגורות, מבלי שהם יוכלו לצאת, וההורים יהיו ערבים ויחתמו, ויפקידו כל מיני הפקדות, וכל אחד הביא זה רעיון אחר. אני מנסה להיות בסוף פרקטי. אתה מאמין שאפשר להכניס עשרות אלפי תלמידים בחזרה למערכת הלימוד, כשמדובר בבחורי ישיבות, וזה כמובן יביא לכוללים, על כל המשתמע, בלי עכשיו, קשה מאוד לרדת לרזולוציה לישיבה ספציפית הזו, או לישיבה אחרת. באופן כללי, זה ריאלי?
תראה, כדי לבנות את עולם התורה, אנחנו יודעים שבונים את זה לפחות 70 שנה, או קצת פחות מזה, אבל כי אולי מיד במקום המדינה היו את הישיבות הוותיקות, אבל ככל שהיישוב יתפתח והציבור יתפתח, יצריך לבנות עוד ישיבות, לומר שיש אפשרויות מעשיות להכנס את כולם בבניינים אלטרנטיביים, או נניח הרי אף אחד לא יקבל אישור לקחת אולם של, שבו היו 200 תלמידים, ושהמשרד הבריאות יאשר אותם, הרי זה לא שייך. אם יאשרו, ואני לא מתערב מה שמשרד הבריאות יאשר, אם יאשרו ודאי שיאשרו בקבוצות יותר קטנות, אז השאלה איפה יש את האפשרות, לכן כשאתה שואלת האם אנחנו נוכל להכניס את כולם, אני לא יודע לענות לך, כי אני לא הולך בדק אישית, אבל נראה לי שזה משימה מאוד מאוד קשה. עכשיו אנחנו עדיין לא בשלב הזה, אנחנו בשלב שאנחנו רוצים לדעת מה משרד הבריאות נותן אפשרות במקרה, ובאים ומצאים לו הצעות של תלמידים.
מה הקריטריונים שכן?
נכון, שעברו את הבדיקות ומתבררו כבריאים לגמרי, ללא ספק של קורונה, ואז הם נמצאים במבנה שהם לא ייצאו משם ולא חלילה לא ידביקו, כמה הוא הכמות התלמידים, את הקריטריונים האלו משרד החינוך צריך, משרד הבריאות צריך לתת, ולפי זה כל אחד צריך למצוא את הפתרון שלו, אם זו ישבה קטנה שיש לה 60 תלמידים, כי רק פועלת שנתיים, או 90 תלמידים שלוש שנים, או יש ישיבות קטנות שהן בנות 70-90 תלמידים, יכול להיות שאתה שוכר וילה ואתה מפצל שיושבים 25 פה, יש, אני לא יודע להגיד את הדרישות, אנחנו יודעים שזה עשרות אלפי תלמידים, אבל אנחנו לא יודעים לומר מה משרד הבריאות מאפשר.
הבנתי. טוב, נסיים עם החינוך המיוחד, ואנחנו בדקנו במהלך השבוע שעבר, ההנחיה לגבי הסעות, קודם כל, חינוך מיוחד חזר לפעול במתכונת מצומצמת, שעתיים, שלוש שעות ביום, מספר פעמים בשבוע, כל ילד קיבל...
בוא אני אגיד לך, כשאנחנו לאחרונה, אנחנו שומעים יותר שיש כך וכך חולי קורונה, וכך וכך מהם הם במצב קשה, וכך 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 הם מונשמים, ואנחנו גם יודעים לשמוע שברוך השם, שבן אדם שהיה מונשם שבועיים או שלוש, וכשהוא מתעורר, אז גם כשהוא מתעורר הוא לא מתחיל לנשום לבד, ויכול כבר להתרוצץ ולרוץ מדרגות וללכת מרחקים. אלא הוא צריך לאט לאט להיכנס לשמונק. כשאתה מדבר על חינוך מיוחד, כמו שעל כל חלק בחינוך שיתחיל ללמוד, זה יהיה כמו שאני אומר אצל המונשמים. התחיל לנשום לבד, אוקיי, אז הוא עושה פסיעה אחת, עוד פסיעה ועוד עשר פסיעות, זה לאט לאט, זה לא ילך ביום אחד. וכך זה גם בחינוך המיוחד. זה לא יכול לחזור למה שהיה ברגע אחד. לא,
זה ברור, אבל כבר מה שחזר, חזר בלי הסעות, ועל זה רציתי לשאול אותך במילה אחת, אם אתה... זה לא הנחיה של משרד הבריאות?
לא, לא, ודאי שאני מציע על כך, אבל ודאי שכל הסעה מהדרך, מהדבר הזה המתבקש, הוא קשה כמה שעות אתה נותן, והרי לא נותנים שיהיו הרבה שעות, וזה גם בקבוצות של שלוש, אז צריך לבנות מערך הסעות לגמרי, לגמרי חדש, לעומת מה שהיה, ואני לא יודע כמה כלי רכב עומדים לרשות המוסד, ולא כל מוסד יש לו את הכסף לכל דבר ודבר, אנחנו לא ממומנים מסובסדים על ידי הממשלה לכל אגורה ולכל זה, אז התורים האלה הם, הבן אדם התחיל לנשום, כן. זה לוקח זמן שאחרי שהוא נגמל מהנשמה ומתחיל לחיות.
אוקיי, שאלה נוספת, הרב פרוש, בנושא אחר לגמרי, נושא שאתה עוסק בו כל כך הרבה שנים, חוק הגיוס, הפרסומים אומרים שעם הקמת הממשלה החדשה כבר סוכם על אישור חוק הגיוס על פי המתווה של גדולי ישראל, אותו חוק שלפני שלוש מערכות בחירות היה עליו דין ודברים בזמנו עם ליברמן, החוק הזה יאושר. א', האם זה נכון, האם זה נחתם?
לא, אבל אתה לא התכוונת לשאול האם החוק של ליברמן הביא...
לא, 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 לא. לא, אותו חוק של ליברמן התנגד לו, והוא רצה את החוק של משרד החינוך. היה מתווה שגדולי ישראל הציעו שמועצת גדולי התורה...
לא היה חוק בגיוס לשם משרד החינוך. משרד הביטחון, תתכוונת.
משרד הביטחון, סליחה.
כן. שמה הוא עשה?
אז אני אומר שוב פעם, אותו חוק שגדולי ישראל הסכימו לו, לא החוק שליברמן רצה. וזה חוק שלא עבר בזמנו לפני שלוש מערכות בחירות, בסוף הקדנציה ההיא, נשאר ככה פתוח, בגץ דחה כמה פעמים את החקיקה בעניין הזה. האם סיכמתם שהחוק הזה ככתבו ולשונו יאושר בכנסת הקרובה.
אתה כרדיו, בדיוק שאתה מדבר על המושר לגלי ישראל, אתה צריך להיות ממלכתי, וגם אני לא יכול להכניס לך לפינה מסוימת, אבל לכל אחד מהמועצות יש ניואנסים מסוימים, אז אני לא יודע לומר לך בדיוק מהם הניואנסים שמועצת חכמי התורה, ביקשו מחברי הכנסת שלהם, ואני גם לא רוצה להתיימר ולומר שאני מדבר בשם דגל התורה, מועצת גדולי התורה שלהם אמרו להם, אני יודע לומר על הדברים שהדגישים שמועצת התורה של אגודת ישראל אמרה.
עד רבה, זה היו ההדגישים המחמירים ביותר.
אני לא אומר, כולם חיים בסוף באותו הדאגה, איך אנחנו מביאים לכך שיש חוק, שהבג"ץ לא פוסל אותו, ושאתה יכול לחיות בשקט בצורה שקטה, ושלא יפריעו לנו. אז אני אומר, לגבי מה שמועצת התורה של אגודת ישראל ביקשה, זה לא נמצא כרגע במה שסוכם בין הליכוד, לבין כחול לבן, ואנחנו מביאים חשש לגבי הדבר הזה, האם הוא יוכל להחזיק מעמד בפני דיונים בממשלה, או בכנסת, או בבית משפט העליון, ואלה דברים שמתבררים בינינו לקופנים ולבין הליכוד.
אז אני מנסה להבין בסוף, שורה האחרונה,
לא, אני, בשורה האחרונה, מה שמסוכן בין הליכוד לבין, לבין כחול לבן, הוא לא דבר, אני יודע לדבר על אגודת ישראל, הוא לא עומד בהתאם לדרישות שמועצת התורה הורתה לחברי הכנסת לפני, אנחנו מדברים ממש לפני כ-11 חודש, זה התפרסם בעיתונות האגודאית, בשני העיתונים היה כתוב בדיוק מה הם הדברים, זה לא נמצא בהסכם שבין הליכוד לבין כחול לבן.
אז מה שנמצא בהסכם זה אותו חוק שמשרד הביטחון ניסח?
לא, 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 לא. יש בהחלט שמה שינוי לגבי הוצאת היעדים מהחוק, ומביא אותה החלטה על ידי הממשלה. זה כן נמצא בהצעה.
אז זה מוביל אותי לשאלה, הרב פרוש, האם בחפוף לזה, היא הצבעה על פסקת ההתגברות, האם כחול לבן התחייבו לזה? אחרת אין דרך איך לצלוח את בג"ץ.
אתה שואל אותי במקום מה שאני שואל. אני יודע לומר לך שזה... אין הסכמה מכחול לבן על פסקת ההתגברות. אז אנחנו באמת שואלים, אנחנו שאלנו גם, כשאנחנו דיברנו מהליכוד, אנחנו אגודת ישראל ודגל התורה שם, אז זה החזיק מעמד.
וקיבלתם תשובה?
אז אנחנו אמורים לקבל תשובה.
הבנתי, כלומר לא נחתם ביניכם לבין הליכוד עדיין שום דבר בנושא הגיוס.
בשום דבר לא נחתם, דיברו על כל הנושאים, לא על כל, דיברו על רוב רובם של הנושאים, אבל שום דבר לא נחתם.
אז כל ההסכם היחיד בחוק הגיוס נחתם בין הליכוד לבין כחול לבן, אין שם עדיין פרטים איך עוברים את בגץ, וזה ימתין למסע ומתן שלכם עם הליכוד. עכשיו הבנו את התמונה.
אני לא חושב שהליכוד חשב להיכנס למסע ומתן שלו עם כחול לבן, איך עוברים את הבגץ. זה לא הדבר ש... שמטריד את כחול לבן, כשאתה בא למפלגות החרדיות, אז הם מעלים את השאלה הזו, כי אצלהם זה, הרי השיחה שלנו נסובה, אם כי לא בקשר לחוק הגיוס, אבל כבר מתחיל הזמן, אז איך הישיבות לומדות, נכון? אז תאר לך שלנו חוק גיוס, אז איך הישיבות לומדות, נשאל את זה לא רק שיהיה קורונה, נשאל את זה כל רגע חלילה.
הבנתי. טוב, כי אני רציתי לשאול, הרי אם בליכוד מתכננים לחתום איתכם על נוסח כזה של הסכם הגיוס, והם יודעים שבגץ יפסול חוק כזה, אז אולי כבר הם יהרו להחתים את כחול לבן על פסקת ההתגברות. אתה אומר לא, ממש לא, הם לא נכנסו לזה. בסדר?
עד אחד הליכוחים הקשים שהיה לליכוד ולכחול לבן, כי הליכוד רצה לעשות את פסקת ההתגברות לא דווקא בנושא גיוס, גם בנושא גיוס, אבל לא רק על זה. וכחול לבן באו עם האג'נדה הזו שאסור לפגוע בבתי המשפט, אז הם, הליכוד מצא לעצמו פתרון, שאם אני רוצים לפגוע בראש הממשלה, ובגץ יפסול אותו מלכהן כראש ממשלה, אז הולכים לבחירות, ואז הבגץ צריך עכשיו להחליט שרוצה לפסול את נתניהו, האם הוא זה שגורר את עם ישראל לבחירות ולהיות. והדעות חלוקות בעניין הזה, אבל זה הפתרון שהליכוד מצאנו למצוקה שהוא היה. לנו, במצוקה שאנחנו נמצאים בחוק הגיוס, אין לנו פתרון לפי ההוראות שאני יודע במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שקיבלנו את זה לפני 11 חודש.
סגן שר החינוך, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן, כל טוב, רפואות וישועות, רפואות.
בשורות טובות, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. אמא, את מגלה שיש לילדי חרדה מנגיף הקורונה? תני לו לשתף אותך, לפרוק את הלב, להביע את תחושת הפחד שלו. זכרי, הלב של ילדך אינו מחסן. בך יש את היכולת להקשיב לו, לסייע לו במילים רכות ומבינות. שדרי לו שאת מבינה אותו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
פורור, חד וחלק.
סוף הסיפור, מתקשרת אליי השדכנית ואומרת, זהו, הם מוכנים לתת דירה.
והסיפור שלכם מתחיל עכשיו. היו שותפים עם הצדיק רב שי מקרסטיר על ידי פעולות החסד של ברכת ישעיה, ושמכם יוזכר ביום ההילולה ג' באייר, להיכתב בעזרת השם בספר הפרנסה של הצדיק מקרסטיר. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-860-866, 1-800-860-866.
פקק אחד למכונה שלמה, פקק אחד והכתמים נעלמו, פקק אחד, הניקיון מצוין והריח נפלא. נשמע לכם כמו אגדה? לנו זה נשמע כמו מקסימה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר, מספיק ל-60 כביסות ומנקה מצוין גם במים קרים. סנו מקסימה ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר, מתאים לכל המכונות ולכל סוגי הכביסה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר, מריחים את הניקיון.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
הדס מיני לב, 30% הנחה על כל האתר ל-48 שעות בלבד. 30% הנחה. מהרו להזמין www.hadasminilav.com 03-728-7077 03-728-7077 הדס מיני לב.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אתרה, מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
קובי פינקלר, שלום, ערב טוב לך, פרשננו לענייני צבא וביטחון.
שלום אבי, ערב טוב.
תן לנו תמונת מצב על המשך הפעילות של פיקוד העורף כבר כמעט 3 שבועות ברציפות בתוך ערי ישראל, בעיקר גם בריכוזים החרדים. איפה זה עומד נכון היום?
שכוחות הפיקוד, כפי שאמרת, יצאו למעשה בשבוע האחרון מבני ברק ומירושלים. הרוב יצאו, ומה שנתפס מחדש, זה היה אחרי מהבוקר, גם בנתיבות וגם בבית שמש. והתוצאה של נתיבות היא בפירוש תוצאה של אי שמירה על כל הכלים שהיה בליל הסדר. ומיד לאחר מכן ראו שהיו כמה וכמה משפחות שישבו יחדה וניגוד לכל ההוראות. ואת התוצאה קיבלו אנשי נתיבות ואנשי פיקוד העורף ומשרד הבריאות, ולכן מהבוקר הזה תגברו גם בנתיבות וגם בבית שמש את כל הכוחות בחיילים ופיקוד העורף, שפשוט עוברים בבתים ומחלקים מזון, כיוון שהסגר שם בשכונות האלו יהיה עד יום שישי. לא יוכלו לצאת מתוך המקומות הללו כדי לא להגדיל את כמות התחלואה, וראינו שברגע שישנו סגר זה מוריד את העקומה בצורה משמעותית ביותר. ראינו זה בבני ברק, ראינו זה גם בירושלים, בייחוד בבני ברק, אבל במערכת הביטחון, מערכת הבריאות לא לקחו את הסיכונים, לכן תגברו מאוד את הכוחות גם בנתיבות וגם בבית שמש, והחיילים שם פשוט מחלקים מזון לפי מדדים שמקבלים מהעירייה, מהרשות, עוזרים שם גם בלקיחת דגימות, ומסיים גם בהוצאת האנשים מן המרכזים הללו למלוניות.
קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. אנחנו חותמים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן. אחרי חדשות השעה 8, נשוב עם שעה נוספת. יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
חזקים, מחוברים, משדרים כל